ובכן, קודם כל, תודה רבה. אני הפעם מופיע כחבר בית הדין הגדול לשעבר. פרשתי מתפקידי לפני חנוכה. עדיין אני יושב בפועל במהלך 3 חודשים שאחרי הפרישה בכדי להשלים תיקים. זאת אומרת, מבחינת העבודה אני נמצא כמעט באופן קבוע בבית הדין באותם ימים שבהם הייתי נמצא, אבל התואר הנכון הוא חבר בית הדין הגדול בדימוס. פה לגבי המכון פועה, אני מקווה שאוכל להמשיך איתכם עוד לאורך ימים ושנים טובות. השאלה שנשאלתי היא שאלה לא פשוטה ולא קלה להכרעה. ניסחתי אותה כך, רווקה או פנויה בגיל מתקדם, החוששת שמא תאחר את המועד ללידת ילדים, האם להתיר לה להיכנס להיריון באמצעות תרומת זרע מגוי או מיהודי? שאלה שלצערנו יותר ויותר מצויה. הכותרת של התשובה היא כותרת קצרה. כך כתבתי. שאלה זו אינה שאלה הלכתית, אלא שאלה של מדיניות ההלכה. וכאן אני רוצה להבהיר מושג שאולי לא ברור לרבים. יש הלכה ויש מדיניות ההלכה. דוגמה. אם ניקח את דברי הרמב"ן המפורסמים בתחילת פרשת קדושים על נבל ברשות התורה. הרמב"ן מדבר הרי על ילד צעיר, מדובר סך הכל במי שהוא אינו, נגיד ניקח בן סורר ומורה לדוגמה, או ניקח בכל מצב שבו הוא זולל בשר, הוא סובה יין ועושה דברים שאם נבוא לחפש את הסעיף המפורש בהלכה, בשולחן ערוך או בכל ספר הלכתי, ולשאול למה זה אסור, תהיה התשובה, הדברים האלו לא מופיעים כאיסור בהלכה. אבל אדם שזולל וסובה, אוכל בשר ושותה יין, ועוד דברים מן הסוג הזה, הוא בעצם חוטא למה שנקרא להשקפת ההלכה, לדרך שבה יהודי צריך להתנהג, בין אם מדובר בגדול ובין אם מדובר ביהודי שהוא צעיר יותר לשנים. אם ניקח דוגמה שהיא מסוג אחר, אבל הדברים האלו מופיעים גם בהלכה, כקביעה הלכתית, אלו כל איסורי דרבנן בשבת. יש הרי את הרמב״ם בהלכות שבת בפרק כ"ד הלכה י"ב, אומר הרמב״ם, אסרו חכמים לטלטל מקצת דברים בשבת כדרך שהוא עושה בחול. ומפני מה נגעו באיסור זה? אמרו, מה אם הזהירו נביאים וציוו שלא יהיה הילוכך בשבת כהילוכך בחול, ולא שיחת השבת כשיחת החול, שנאמר ודבר דבר, קל וחומר שלא יהיה טלטול בשבת כטלטול בחול, כדי שלא יהיה כיום חול בעיניו, ויבוא להגביה ולתקן כלים מפינה לפינה, או מבית לבית, או להצניע אבנים, שהרי הוא בטל ויושב בביתו ויבקש דבר שיתעסק בו ונמצא שלא שבת, ובטל הטעם שנאמר בתורה למען ינוח. במילים פשוטות, חכמים קבעו איסורים שמוכרים לנו כאיסורים הלכתיים, כאיסורי מוקצה, בכדי שלא לגרום למצב שבו אדם יישב בבית ולא יעבור על איסורי תורה של שבת, אבל יתעסק בכל מיני דברים, יגביה כלים מפינה לפינה, מבית לבית, יצניע אבנים ועוד דברים מן הסוג הזה. יש לי עוד דוגמאות נוספות למצבים של מדיניות ההלכה, אבל אני אסתה מן הנושא שעליו אני רוצה לדבר. יש לחכמים בכל דור ודור את הכוח לתקן תקנות, לגזור גזירות ולהנהיג מנהגים. את הדברים הללו אומר הרמב״ם בתחילת הלכות ממרים לגבי כוחו של בית הדין הגדול בירושלים, ובספר החינוך במצוות תו חף אי תו חף תו חף וו מרחיב את הדברים ואומר שגם לגדולים שבכל דור ודור יש את הסמכות לתקן תקנות, לגזור גזירות ולהנהיג מנהגות. וכאן אנחנו נכנסים לשאלות לא פשוטות של מדיניות הלכתית גם בימינו. ציינתי לדוגמה, מבלי להיכנס לפרטים בנושאים הללו, האם נכון לאחרים רשת שיווק שהבעלים שלה, הבעלים, הסמכות העליונה שלה, זה אדם שמחזיק רשת שיווק אחרת ובה מחללים שבת. אם נבוא ונשאל את השאלה מבחינת ההלכה המדוקדקת, נמצא הרבה מאוד סיבות שלא להחמיר. מדוע אותה רשת, שאני לא צריך לזהות אותה בשם, כולם יודעים למה אני מתכוון, היא יחידה משפטית נפרדת, מעסיקה עובדים דתיים, מוכרת מצרכים כשרים בלבד. נכון, יש בעלות גג שתחת הגג שלה ישנן מספר רשתות. איסור הלכתי בדבר הזה לגמרי לא ברור. אבל יש פה את מה שנקרא מדיניות הלכתית. על מנת למנוע חילולי שבת, אולי כדאי, אולי נכון, להימנע מקניות באותה רשת, בכדי שלא לפגוע בקדושת השבת, שהשמירה שלה בימינו היא לא פשוטה ולא קלה לאנשים. יש דוגמאות נוספות גם מהתחום היותר קרוב לנושא הכנס הזה. למשל, נשאלה שאלה האם להתיר לאישה פנויה לטבול במקווה. בעצם למה לא? מה רע באישה פנויה שתטבול? כמובן הכוונה היא שבמידה ויקרה משהו ואותה אישה תחליט מכל מיני סיבות לחרוג מן המסגרת, לפחות לא תעבור על האיסור החמור, היא תהיה תאורה. היו כאלו שצידדו בדבר, אבל המדיניות ההלכתית שקבעו גדולי הדורות היא לא. ומדוע? אם נתיר לפנויות לטבול, מי יודע איזו פרצה אנחנו פותחים בכיוון הזה. יש לדוגמה נושא שאלה בזמנו רבי יעקב עמדין, היווץ, בשאלות ותשובות שאלת יווץ, חלק ב' סימן ט"ו. אם יש מקום להנהיג פילגשות בימינו. פילגשות זהו דבר שמופיע בהלכה. אישה היא בכתובה וקידושין, פילגשות זה ללא כתובה וללא קידושין. מאוד יכול להיות שניתן היה לפתור בעיות הלכתיות לא מעטות אם ננהיג את הפילגשות. הוא אגב צידד בעד. אבל הוא כותב בסוף התשובה שזה בתנאי שיסכימו גדולי הדור. גדולי הדור לא הסכימו והרעיון ירד מן הפרק. את כל הדברים האלו אני מביא רק להראות שההלכה ומדיניות ההלכה הם שני מסלולים, ולא כל דבר שמותר מבחינה הלכתית הוא גם תואם את המדיניות של ההלכה שאותה קובעים גדולי הדורות. עכשיו נפנה לסיפור שבו התחלתי. אותה אישה שהגיעה לגיל מתקדם, דבר שהוא די מצוי בימינו, עדיין לא מצאה את בן הזוג האגון, והיא חוששת שתאחר את המועד, והיא מבקשת לקבל תרומת זרע מיהודי או מגוי, בכדי להיכנס להיריון. שוב, מבחינת ההלכה אפשר למצוא הרבה מאוד סיבות לומר שאין כאן איסור הלכתי. אבל מבחינת מדיניות ההלכה יש כאן בעיה כבדה. והנה אני אגדיר את הדברים. מבחינת המדיניות ההלכתית, הרי בראש הסולם של הפוסקים, של גדולי הדור, של אלו שאחראים להעברת המסורת מדור לדור, עומד העניין של המשפחה היהודית. המשפחה היהודית בנויה על שני הורים, כבד את אביך ואת אמך, או כמו שבבריאה זכר ונקבה בראם. בדרך הזו ניתן יהיה ליצור דגם של משפחה חד-הורית, לא בדיעבד לאחר גירושין או אלמנות חלילה, אלא לכתחילה. לילדים תהיה גם כן בעיה לא רק עם היעדר דמות אב, אלא עם מצב שאין אבא בכלל. גם כשקורה לו עלינו במשפחה שהאבא הולך לעולמו בקיצור ימים ושנים, יודע הילד שיש לו אבא, רק אבא נמצא בשמיים. יודע הילד שיש לו משפחת אב. כאן ייעלם כל המושג של משפחת אב, וזאת תהיה לא רק משפחה חד-הורית, אלא ילד חד-הורי. יש לו אמא ואמא ותו לא. והמושג אבא לא קיים אצלו. זה מחיר כבד מאוד, ובהחלט מספיק בכדי שהפוסקים, ואני עברתי על הרבה מאוד פסיקות שעסקו בנושא הזה ומסביב לו, לא מצאו אפשרות להתיר את הדרך הזו של תרומת זרע מיהודי או מגוי, בלי להיכנס להבדל אם זה מיהודי או מגוי, אלא לייסד דגם של משפחה חד-הורית לכתחילה. מה שכן, וזאת נקודה שבוודאי יבהירו אותה אנשים שמומחים לדבר יותר, יש כאן אפשרות מסוג אחר. האפשרות הזאת היא לא אידיאלית, היא לא אפשרות שבוודאי יש לבחור בה לכתחילה, אבל במקרים שבהם מגיעים למצב של גיל מתקדם וחשש מה יהיה וחשש לאחר את הרכבת, יש אפשרות לחשוב על הדגם הזה. והדגם הזה הוא הקפאת ביציות. הרופאים היום יודעים שניתן לקחת ביצית מאישה בדרך כלל עד גיל מסוים, 35, 37, משהו כזה, להקפיא את הביצית, וכעבור זמן, יכול להיות גם כעבור שנים, להפרות את הביצית הזאת בזרע של גבר, להשתיל את הביצית המופרת ברחמה של אותה אישה, מבחינת היכולת ללדת ילדים, יכולה אישה גם בגיל מתקדם מאוד ללדת. לא צריך לחכות לשרה אמנו בגיל שלה, אבל גם בהחלט בגיל מתקדם ניתן ללדת. הבעיה היא כמובן הביצית שכבר אינה בטיב ראוי או במצב ראוי להיות מופרית, אבל אם הביצית נלקחת עוד בשנים הצעירות של האישה, אפשר לעשות את זה. כמובן, צריך יהיה להמתין עד שאותה אישה תמצא בעל אפילו בגיל מאוחר יותר, ואם תמצא בעל בגיל מאוחר יותר, והגבר כידוע יכול להיות פורה גם בגיל יותר מאוחר, ניתן יהיה באמצעות הפריה חוץ גופית לקחת זרע שלו, את הביצית שלה, להשתיל, להכניס את הזרע לביצית, להשתיל את הביצית המופרית ברחמה של האישה, ואז היא תילד ילד שיש לו אבא ויש לו אמא. כמובן שזה לא פתרון אידיאלי. בסופו של דבר, האישה, אם באמת תאחר את המועד ללידה טבעית, היא תהיה אמא בגיל שבו נשים רגילות הן כבר סבתות, ואפילו קצת מעבר לסבתות. אבל בכל אופן, זה הרבה יותר טוב ממצב שבו הילד גדל ללא אבא בכלל, ויש לו רק אמא ואין לו אבא. זה מצב שהוא אומנם לא אידיאלי, בכל אופן הוא אפשרי גם מבחינת המדיניות ההלכתית. מה שנראה לי כדבר יותר נכון, ואולי זה תפקיד נוסף לרב בורשטיין ולרבנים הנכבדים של מכון פועה שעושים מלאכת קודש, זה לפתוח מחלקה מיוחדת במכון פועה. את השם אני נותן להם לבחור, אבל זו מחלקה שתעסוק בשידוכים לגיל מבוגר. השדכנים, השדכניות, כן, אני שומע. השדכנים והשדכניות שבימינו מעדיפים לעסוק בגיל הצעיר, הרבה יותר נחמד, הרבה יותר קל, הרבה יותר פשוט. כאשר מגיעים, גם בחורים אגב, הבעיה קיימת, בפרט בחורות, לגיל יותר מתקדם, גם כבר לשדכנים נמאס, וגם ההצעות הבאות הן הצעות לא תמיד ראויות, ולפעמים גם פוגעות. בקיצור, זאת לא מלאכה נחמדה לעסוק בה. אבל היות ומכון פועה עושה את מה שעושה לשם שמיים, והם לא מתרשמים מדברים נחמדים או לא נחמדים, זאת ההזדמנות, וזה אולי הפתרון הנכון, לעסוק בשדכנות, במפורש על מנת לקבל פרס. שדכן ראוי לקבל תמורה מלאה על מאמציו, ואולי בגיל מבוגר צריך לקבל תמורה כפולה מאשר התשלום שמשלמים בגיל צעיר יותר, אבל שום תמורה כספית לא תעמוד ביחס למה שמכניסים בחור ובחורה בגיל יותר מתקדם מתחת לחופה, ומאפשרים להם ללדת ילדים בדרך רגילה, מבלי להזדקק לנושאים הלכתיים גבוליים, ומבלי להיכנס לשאלות קשות של מדיניות הלכתית. את הדבר הזה אני מוסר לידיו של הרב בורשטיין וצוות מכון פועה. לא תהיה להם בעיה איך לקיים את הדבר מבחינה תקציבית, אני מציע מראש לקחת סכום כפול מכל אחד ואחת בגיל כזה, אין בעיה לשלם את הסכום הזה, ולהעמיד חופות בישראל מה שיותר. תזכו כולכם לשנים טובות ונעימות וארוכות, נזכה כולנו לגאולה שלימה במהרה בימינו, נזכה לבנתתי שלום בארץ, שלום אמיתי, לא שלום עכשיו ולא שלום אכזב, אלא שלום אמיתי שבו יהיה שלום גם בדרום, גם בצפון, גם במרכז, שלום בין אדם לחברו ושלום בין איש לאשתו ותלמוד תורה כנגד כולם. תודה רבה.